אנחנו ממשיכים את המאמר שהוא ביור על פסוק, תוספת ביור על פסוק יביאו לבוש מלכות. עצרנו בדף צדיק ב' בעמודה השלישית. בעמודה השלישית בשורה מתחילה במילים בגילוי בחינת אינסוף. אמרנו שמצד סובב כל העלמין, מצד חפץ השם, אז הרצון האלוקי העליון של סובב כל העלמין בבחינת אינסוף, אם הגילוי היה רק מבחינת סובב כל העלמין, אז באמת לא היה סדר של ספירות מוגבלות. ולכן היה הצמצום, כדי לגלות את אור הגבול שבאלוקות, ומזה נהיה התאבות המידות הספירות, החל מהספירה הראשונה, ראשית הגילוי זה בחוכמה. כמו שהוא אומר, והיא ראשית הגילוי בחוכמה. וכולם בחוכמה עשית. הגילוי של האלוקות בכל נברא ונברא עובר דרך המסלול של הספירה הראשונה של חוכמה. בחינת חוכמה נמצאת בכל דבר ודבר. דרכו מאיר האור האינסופי. שבכל הדברים שבעולם יש בחינת חוכמה. כל דבר בעולם יש חוכמה שרואים חוכמה בעצם התהוותו וצורתו ופעולתו. וגם בגלל שיש בכל דבר בחינת חוכמה, כל דבר הוא בר השגה, בר הבנה, לכן גם אפשר להבין את הדברים, לקלוט את הדברים. מה הכוונה שבכל הדברים שבעולם יש בחינת חוכמה, כמו שיצר את האדם בחוכמה, בריאת האדם כתוב במפורש שזה נעשה על ידי חוכמה. דהיינו, מה הכוונה, מה החוכמה שיש ביצירת האדם? ניתוח האיברים, זה שהאיברים מחולקים בצורה מסוימת, ובמספר מסוים ובגודל מסוים שהוא על פי חוכמת הניתוח. וכן אותו הדבר חוכמת התכונה, חוכמת התכונה זה גם חוכמה מאוד גדולה, שהיא חוכמה גדולה מסיבוב הגלגלים, שהתוכנים לא ישיגו רק אפס קצה, הוא באמת היא חוכמה רמה. התוכנים, חכמי התכונה ישיגו רק אפס קצה, הוא מחוכמת התכונה, ויש בזה חוכמה עצומה. בכל דבר בעולם ההתגלות האלוקית בדבר באה דרך החוכמה. לכן על דרך זה שאר החוכמות שמלמעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. דהיינו מהבחינה הכי עליונה, מהספירה הכי עליונה, מהעולם הכי עליון, עד לנברא הכי תחתון, הכל בחינת החוכמה זה הצינור שדרכו עובר הגילוי. כי אפילו בתולעת ובזבוב יש בחינת חוכמה בבריאתם. גם בתולעת וזבוב, אבל ברור שיש בבריאה שלהם חוכמה עצומה, איך בדיוק הם ייברו ואיך הם ייראו. כמו שמבואה בתניה בפרק במדי, שחוכמה זה המקום ששם שורה אינסוף. או מכל מקום היא בחינת גבול לגבי אינסוף ברוך הוא, אבל הבחינה הזו של חוכמה זה כוח הגבול, אור הגבול שבאלוקות. כי מצד אור הסובב, מצד אור הבלי גבול, אין מקום בכלל לספירות ולסדר של ספירות ולהגיד מה הראשון שבספירות. כל החלוקה הזו לא שייכת מצד אור הבלי גבול. כמו שאומר מצד האור הבלי גבול היה נהיה ספירות, רבבות ספירות בלי חשבון בכלל. זה שיש סדר וחוכמה, ואומרים שראשית הגילוי זה חוכמה, זאת אומרת יש כאן נקודת ראשית וסדר מסודר, זה כמובן בא מאור הגבול. שאור הגבול התגלה כתוצאה מהצמצום. כמו שהוא אומר, בלהיות המשכה זו מאינסוף ברוך הוא ממש, כדי שיהיה המשכה של אור הגבול מאינסוף, כי הרי אינסוף כולל בתוכו גם אור גבול, כמו שהוא אור בלי גבול, הוא כולל בתוכו גם אור גבול. כדי שהאור הגבול יתגלה, הוא צריך להיות צמצום, מקום פנוי, אז צמצום פעל להעלים את הבלי גבול, כדי להתגלות האור הגבול שבאינסוף. החיינו, עכשיו פה במאמר הוא עובר להסביר לנו, אז מה בדיוק השילוב והחיבור שיש בין אור הסובב לאור הממלא בבריאה. מה השילוב של שניהם גם יחד? איזה חלק בבריאה פועל העניין של אור הסובב, ואיזה חלק פועל אור הממלא? אולי לפני שנקרא הלאה, ניתן איזושהי הקדמה להסביר את העניין בכללות, ואז נראה איך זה מסתדר ומתיישב במילים של המאמר. בכללות אנחנו יודעים שכל דבר בעולם, בין אם מדובר בעולם הגשמי, אפילו בעולם רוחני, מלאכים או ספירות, כל דבר ודבר אפשר להסתכל עליו משני היבטים. כל דבר יש את בחינת היש שבו ובחינת העין שבו. או במילים אחרות, בחינת החומר שבו או בחינת הצורה שבו. כל דבר ודבר. ניתן לדוגמה, אם ניקח למשל חפץ גשמי, ניקח פרי, ניקח תפוז, אז יש את החומר של התפוז, את בשר התפוז, את החומר שלו, ויש את התוכן שלו, את הצורה שלו, זה הטעם שיש בו, והתכונות המיוחדות שהוא יכול להביא, זה הצורה שבו. הצורה שיש בכל דבר זה העין שיש בדבר, ההפשטה שיש בדבר, והחומר זה הצד היש שיש בדבר. הצד הנמוך, התחתון שיש בדבר. כמובן שכדי שיתגלה היש, כדי שיתגלה החומר, זה בא באופן שיש כאן ריחוק מהמקור. כי כל עוד הדבר דבוק במקור, אז הוא בטל, אז הוא לא מבטא את הישות שלו. ביטוי הישות, ביטוי החומר, ביטוי המציאות, שייך לבוא רק כאשר יש איזושהי נקודת ריחוק מהמקור. כמו בפשטות, ניקח למשל תלמיד שיושב לפני רבו. אז כל זמן שהתלמיד לפני רבו, והוא בעמדת קליטה והפנמה ולימוד, אז כרגע התלמיד הוא בטא לגמרי לרבו. אין לו שום מציאות וישות ולא מבטא את כישרונותיו ויכולותיו, הוא כרגע בעמדת קליטה. אז באמת בשלב זה, מה שבולט וקיים אצל התלמיד זה העין שבו, הצורה שבו, הדביקות שלו במקור. לעומת זאת, כשהתלמיד הזה יצא מהרב, יהפוך להיות משפיע בעצמו, יהפוך להיות מורה בעצמו ללמד אחרים, להעביר על פי יכולותיו וכישרונותיו את מה שהוא למד מהרב, פה מתגלם ומתבטא איזושהי רמת ישות של התלמיד, איזושהי יכולת שלו לבטא את עצמו. איך הוא מסוגל לעשות את זה? כי הוא התרחק מהמקור, הוא התרחק מהרב, הוא יצא החוצה, ואז יש לו את היכולת לבטא את עצמו. זה הפירוש שבכל דבר יש את החומר שבו, את הצורה שבו, את העין שבו ואת היש שבו. העין נובע ומתבטא מהקירוב שלו למקור, והיש בא ומתבטא כשיש ריחוק מהמקור. זה מה שעכשיו הולך להסביר, שבהתאבות של הספירות וממילא בכל סדר ההשתלשלות, בכל דבר ודבר יש הרי את הצד העין שבו והיש שבו, אז אנחנו נראה שהעין שבכל דבר, זה בא על ידי אור הממלא, כל העלמין, והחומר של הדבר, הישות של הדבר, זה בא כתוצאה מאור הסובב. אני אסביר עוד תובנה לפני שנקרא מה באמת השייכות, למה הישות של הדבר קשור לאור הסובב דווקא, כי כמו שדיברנו בשיעור קודם, שאור הסובב הוא דומה לרצון למשל, שכאשר הוא מגיע ומאיר במקום מסוים, הרי הוא לא מתאים את עצמו למקום, המקום לא אמור להיות כלי קיבול להכיל אותו, הוא מאיר במקום, הוא מגיע למקום, הוא דוחף את המקום, שולט על המקום, כי הוא מצידו הוא כוח עוצמתי שיכול להגיע לכל מקום, ולא חייב להתחשב ביכולת, בהתאמה של המקום. זאת אומרת, הפעולה של אור הסובב במקום, זה בלי להרגיש את המקור, כי המקור לא מתאים את עצמו למקום שאליו הוא מגיע. אדרבה, המקור הוא נעלם, יש רק את הפעולה. וזה פירוש אור הסובב, איכשהו מאיר בכל מקום שהוא פועל ומאיר, הוא מאיר באופן של אלם. כמו שהבאנו קודם במאמר, את הפסוק שדוד המלך אומר, איי נא, למה אמרו הגויים, איי נא אלוקים, איי, לא מרגישים אותו, לא רואים אותו. אז אי ההרגשה שלו, מרוב גדולתו, זה מה שמאפשר את תחושת היש, תחושת החומר, תחושת המציאות של הנברא. לעומת זאת, הבחינה של ממלא, הרי בא לכל מקום, כוחות פנימיים באים לכל מקום, בהתאמה, בהתאמה חזקה ובשייכות ובהתלבשות, אז מורגש המקור, הרי ככל שמורגש המקור במקום שאליו הוא מגיע, אז המקום בטל, המקום יותר עין, יותר צורה. זה עכשיו נקרא את הלשון של המאמר. אך אומר, עין הוא מבחינת התאבות החוכמה בכוח, להיות כוח ומהות החוכמה. זאת אומרת מה? שאנחנו אומרים שצריך להיות אור הגבול אחרי הצמצום שיהווה את החוכמה, זה כשאנחנו מדברים על התוכן של החוכמה. על המהות של החוכמה. המהות של החוכמה באה כתוצאה מאור הגבול, שהוא נותן את התוכן הפנימי של בחינת החוכמה. אבל להיות הגבלת החוכמה בבחינת כלי, אבל כדי שיהיה בחוכמה עניין של כלי, כלי אמרנו מה זה כלי? כלי זה הישות, זה החומר, זה האני. שיהיה בחוכמת הנקודה של ההגבלה של עד פה תבוא, ולמה צריך להיות ההגבלה של עד פה תבוא? בכדי להיות ממנה המשכת שפירה אחרת, כמו למשל, החסד שהוא ענף החוכמה, אז איך החסד יבוא מהחוכמה? אז צריך להיות עצירה של החוכמה. החוכמה יתלבש בתוך כלי, ועכשיו יתהווה ממנו משהו אחר. כמו שאומרים שהתלמיד מאפשר את הבנת העניין למישהו שהוא נמוך יותר ממנו. אז מורגש כאן הישות של התלמיד, מורגש כאן הישות של החוכמה. מה גורם את הכלי של החוכמה, את ההגבלה שלו, שהמשכה זו, למה בחינת החוכמה יכולה להימשך למה שלמטה ממנה לחסד, היא מחמד שנסתיימה וקלטה מידת החוכמה, ומתחלת ספירה אחרת, הנה הגבלת כלי. מה יוצר את ההגבלה של הכלי? מה יוצר את הישות של הכלי? ומחמד אור אינסוף הסובב כל העלמין, שלא בדרך הקו וחוט. זה בא מאור הסובב שלא עבר את הצמצום שיצא הקו וחוט, שקו וחוט זה אור הגבול. אלא מחמד שעלה ברצונו העליון כך, עלה ברצונו העליון שיהיה בחינת הכלי, שהחוכמה תתבטא רק בצורה זו, לאחר מכן יבוא החסד וכן הלאה, מהרצון העליון, מהסובב כל העלמין, ממנו נהיה הגבלה, ממנו נהיה הישות. כי רצון העליון היה להיות כלי מקביל לבחינת חוכמה, כדי להיות המשכת שפירה אחרת, בכדי להיות ענה ימלוך. זאת אומרת, אם כך, אם ירצה להגדיר, אם מדבר למשל על ספירת החוכמה, אם ירצה להגדיר איזה נקודה בחוכמה באה כתוצאה מאור הקו, דהיינו מאור הממלא, ואיזה נקודה בחוכמה באה כתוצאה מאור הסובב, מאור אינסוף. אז אם נדבר על המהות של החוכמה, על התוכן של החוכמה, אז זה בא מאור הממלא. אבל אם נדבר על ההגבלה של החוכמה, על הכלי של החוכמה, על היש של החוכמה, זה בא מאור הסובב, כמו שהסברנו קודם, זה מה שבא במשפט הבא. ונמצא שכוח ומהות החוכמה הוא מבחינת הקו וחוט. המהות של החוכמה זה בא מאור הקו, שהוא על ידי צמצום. אור הקו איך הוא התגלה, איך כוח אור הגבול התגלה, כתוצאה מהצמצום שהיה סילוק של אור הבלי גבול, התגלה אור הגבול. אבל להיות בבחינת גבול וכלי המקביל להיות יש, ומערת הסובב כל העלמין דווקא. אבל זה שיהיה את היש, את הכלי, את הגבול בחוכמה, זה בא מערת הסובב כל העלמין, שזה באופן של ריחוק מהצפירה או מהדבר שאליו הוא מגיע. מאור הסובב בא בחינת היש של הדבר, או מאור הממלא, מאור הקו, בא המהות והתוכן של הדבר. ואז לכאורה יוצא כאן, שאנחנו מייחסים לסובב כל העלמין, לכאורה שתי דברים הופכים. מצד אחד אנחנו אומרים שאור הסובב הוא אור אינסוף, הוא בלי גבול, וממנו היה ספירות עד אין קץ. ואיך נהיה דווקא הסדר של יוד, יוד כלול מיוד, זה בגלל הקו חוט, בגלל אור הגבול. מצד שני אנחנו אומרים שדווקא הישות של הספירה, הכלי של הספירה, זה בא מאור הסובב. אז לכאורה איך זה מסתדר? פה בנקודת הביור המעניינת, זה הקטע הבא, הוא שואל את השאלה, ופה באה ההקדמה השנייה. אף שהערת סובב כל העלמין, הוא מבחינת רצון העליון, שהוא מבחינת אינסוף, הרי הערת הסובב זה אור האינסוף, אור הבלי גבול, אז הוא שואל את השאלה, אז איך דווקא מאור הסובב נהיה הכלי, הכלי המקביל, לכאורה זה סותר קצת את מה שאמרנו קודם, איך שתי הדברים משתלבים? הנה, על זה צריך להקדים הקדמה ב'. פה צריך להיות הקדמה ב'. הקדמה א' הייתה הקדמה ארוכה שאמרנו עד כאן. הקדמה א' הייתה שיש באלוקות עצמו אור הבלי גבול, ויש גם אור הגבול. כדי לגלות את אור הגבול, את אור הקו, צריך להיות צמצום, והצמצום מגלה את אור הקו, אור הגבול. עכשיו, את הקדמה ב' צריך להיות, שבהקדמה ב' הוא יסביר איך יש כאן שילוב, ששתיהם יחד. איך אור הסובב פועל באמצעות אור הממלא. וגם לזה ניתן משל קודם, לפני שנקרא את השורות הבאות. כך למשל את אור הסובב, שאנחנו אמרנו זה כמו דומה לכוח הרצון. אור הסובב זה כמו כוח, אתן דוגמה גשמית אפילו, כמו מנוע. הוא מניע את כל העסק. אז אם יש לי את כוח הרצון, אם יש לי את הכוח המניע, זה לא מספיק כדי שיהיה משהו ממשי. למשל, אדם רוצה, יש לו כוח הרצון, שהוא רוצה כרגע להגיע למקום שהמרחק הוא קילומטר. הוא מאוד רוצה להיות שם. אוקיי, הוא רוצה מאוד להיות שם, עכשיו הוא צריך שהרצון הזה ידחוף את הרגליים, וילך ברגליים, אז הוא הגיע לשם. אז אם נשאל, איך הוא הגיע לשם? הגיע עם הרגליים או שהגיע עם הרצון? אז זה נכון לומר שהוא הגיע עם הרגליים. הרגליים הרי הוליך אותו לשם. אבל מה היה המנוע של הרגליים? זה הרצון. הרצון פשוט דחף את הרגליים והביא את האדם לאותו מקום. ככה זה בתחומים גם רוחניים יותר. אדם רוצה ללמוד. אדם אומר, אני רוצה עכשיו ללמוד את כל השס. אין בעיה. אבל בשביל זה אתה צריך לשבת וללמוד. צריך להפעיל את הראש ואת השכל, להתכנס לתוך מסגרת של זמן וכו'. אז אם בסופו של דבר נשאל איך הוא הצליח ללמוד את כל השס, הוא למד והוא התבונן, אבל מה היה המנוע לכל זה? הרצון. אור הסובב זה כמו רצון. ואור הממלא זה הכלי הפנימי. כדי להצליח לפעול בפרטים, חייב להיות כאן שילוב של אור הסובב שדוחף את אור הממלא ויוצר ביחד את התוצרת. ואז מהרצון של אור הסובב נהיה הגבול של הדבר, ומהאור הפנימי של אור הממלא נהיה המהות והתוכן של הדבר. ואף על פי כן נוכל לייחס במקומות מסוימים את כל ההוויה לאור הממלא, כמו שהוא שאל בהתחלה, אנחנו נבוא ונאמר בדבר השם שמיים נעשו, העולם נברא על ידי דיבור, דיבור זה אור הממלא. אז זה נברא על ידי דיבור על ידי רצון, כל אשר חפץ השם עשה, זה לא סותר. זה בא מחפץ, מרצון, אבל הרצון דוחף את האור הפנימי, את הדיבור, כדי ליצור את הדבר. זה ההקדמה הבית, זה נקרא בפנים. הנה, על זה צריך להקדים ההקדמה הבית, שהכלי נעשה מהקעת אור מקיף באור פנימי. הקעת אור מקיף באור פנימי פירושו שהאור המקיף, הרצון, הוא כוח מניע ודוחף את האור פנימי שיפעל. ומשניהם יחד נעשה הכלי. וזהו, זה הסיבה למה כתוב בדבר, הוויה שמיים נעשו. זאת אומרת, מייחסים את הבריאה לדיבור, או כמו שכתוב בעשרה מאמרות מברא העולם, מייחסים את הבריאה למאמרות, לאור הממלא, לאור הגבול, שמאותיות שבעשרה מאמרות ממש נבראו השמיים והארץ וכל צבאם, אז באמת ממה זה נברא? מאור הממלא, מהדיבור, או מהרצון ואור הסובב? רק שזה נעשה בכוח אור אינסוף הסובב כל העלמין. הוא מקיף את כל העולמות בשווה. כי הוא הנותן כוח לכל בחינה ובחינה להיות לכלי מקביל. האור הסובב זה הכוח, זה המניע שנותן את הכוח לכל פרט ופרט שיתבטא בדיוק באופן איך שהרצון האלוקי היה שהוא יבוא לידי ביטוי. כמו על דרך משל כוח איולי. מה זה כוח איולי? שהוא אינו נתפס ועולה בשם. ומכל מקום ממנו גילוי כל הכוחות וכל החוכמות וכל האומנויות, לי כשהתלמד. כך משל, כמו למשל הכוח החשמל שנמצא בתחנת החשמל. אז הוא מניע את כל המכשירים שיהיו בבית. אבל בכוח החשמל אין לנו כוח ספציפי שונה לתנור ושונה למזגן. זה עושה חום וזה עושה קור. הכוח החשמל הוא כוח יולי, כוח מופשט. שממנו יכול לבוא לידי ביטוי, תלוי איזה כלי אנחנו נלביש, וכוח החשמל ידחוף, פה הוא ידחוף חום, פה הוא ידחוף קור. אותו דבר בנמשל, כוח היולי זה כוח אור הסובב, אור הבלי גבול, שהוא מכה באור פנימי, הוא דוחף את האור פנימי, ומשניהם יחד נהיה הכלי המקביל של הספירה או של הבריאה, ביחד עם התוכן שאמור לגלות את החיבור לאור האלוקי. כמו כן, זה משהו מסיים את האות על דרך משל, הערת אורן סוף הסובב כל עלמין, היא הנותנת כוח מבחינת חוכמה, אחרי התאבותה מבחינת כוח ומהות, אחרי שהחוכמה מתאבה מאורה ממלא. שיש לה מהות, יש לה צורה, יש לה תוכן, יש לה שייכות למקור, יש לה ביטול. ביחד עם זה, להיות לה כלי המקבילה עד פה תבוא. לתת לה את החומר, את הגבול, את ה... את הצורה, את האופן המקביל, את היש, מה שאין כן קודם התאבותה, הנה מאור אינסוף, אבל אם זה לא יהיה התלבשות של אור המקיף באור הפנימי, הנה מאור אינסוף הסובב כל העולמים, לא היה יכול להיות התאבותה, אפילו בבחינת החוכמה, מאור הסובב לבד לא יהיה ספירה פרטית מוגבלת, אפילו בבחינת החוכמה בכוח, כי אם על ידי צמצום ומקום פנוי כנל, לכן זה השילוב, כי הנה שותפות, שצריך להיות בין אור הממלא ואור הסובב, כדי להוות ביחד את הבריאה. וזה עונה על השאלה שהוא שאל בתחילה, איך זה שפעם אנחנו מייחסים את הבריאה לדיבור, למאמרות, ופעם מייחסים את הבריאה לרצון. זה לא סתירה, כי צריך את שניהם, ואלו שני ההקדמות שהוא הביא כדי להסביר את העניין.